שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו למפגש השבועי עם הרב לייטמן, הוויה ושמה קבלה. היום אנחנו משדרים אליכם מבית הערבות ברחובות. כיף להיות פה, כיף לראות את כל החברים והחברות שבאו לכאן להיות איתנו ברחובות. תודה לכם, תודה לכל מי שצופה בנו בכל בתי הערבות בארץ או מהבית, בארץ ובהול. אנחנו שמחים שאתם איתנו ומזמינים אתכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב. אנחנו נשמח לקבל מכם שאלות ותגובות. האתר שלנו עומד לרשותכם, kab.co.il, kab.co.il, תכנסו, תכתבו לנו, יש כאן את גדי ובני בעמדת האינטרנט שישמחו לייצג אתכם נאמנה. הנושא שביקשנו מהרב לייטמן להקדיש לו את השיחה שלנו היום זה מי אנחנו, עם ישראל. אנחנו מדברים על זה בתקופה האחרונה, והאירועים שעברנו כאן בארץ מעלים תהיות על העתיד שמחכה לנו ועל כל המהלכים שנראים לא כל כך טוב סביבנו. ורצינו להתחיל לפתוח את הקופסה הזאת ולגלות מי אנחנו, עם ישראל. הרב לייטמן, בבקשה.
אז כרגיל אני אדבר בערך שליש מהזמן שלנו, ואחר כך יהיה לכם אפשרות לשאול איזה שאלות ממה שתרצו, לאו דווקא לפי נושא השיחה. כן, אנחנו עברנו תקופה לא פשוטה, ובעקבותה התעוררו בנו הרבה שאלות עלינו, על קילומנו, על בכלל מי אנחנו, מה אנחנו וכן הלאה. וכאן גם בנו שאנחנו לומדים חומת הקבלה, זה עשה משהו. בכל זאת, אמנם שלמדנו הרבה ומכירים כל המקורות שמדברים על העם ישראל, על הייעוד שלו, על משימה שחייב לבצע וכן הלאה, אבל בכל זאת כל פעם זה מתעורר מחדש ובהחלט מביא לנו מחשבות חדשות. אנחנו שואלים את עצמנו מי אנחנו דווקא ברגעים הקשים, שאנחנו רואים שהגורלנו לא עוזב אותנו, כמה שאנחנו עברנו במשך ההיסטוריה צרות ובעיות, והיינו חייבים לברוח ממדינה למדינה, ממקום למקום. עברנו תקופות מאוד קשות בימים ההם, בימי ביניים, בזמן האחרון גם כן, רק במאה ה-20 כמה שעברנו בעיות. ואנחנו רואים שאפילו כאן, שאנחנו כבר נמצאים, ומדינה ועם, ואנחנו רואים שהלחצים והבעיות הם לא עוזבות אותנו, וממש משנה לשנה יכול להיות שעוד ועוד יותר גרוע. אנחנו נמצאים באיום המתגבר, ומצבנו לא נראה כל כך טוב, אמנם שאנחנו מהר שוכחים על הבעיות וחוזרים לשגרה, אבל איך שלא יהיה, העולם הוא כל הזמן רוצה להראות לנו מי אנחנו ואיפה המקום שלנו. והשנאה והאנטישמיות ולחצים הם בכל זאת מתגברים ונמצאים שוב ושוב בעלייה. אם בא איזשהו תקופה של הירידה, אז כבר אנחנו חושבים שהוא זהו כבר, סוף סוף זה לא יכול להיות. ושוב בא גל של שנאה, ואנחנו צריכים להבין מה חומת הקבלה אומרת על זה, במיוחד שאנחנו רואים שאנחנו נמצאים בסביבה כל כך עוינת של השכנים שלנו מכל הצדדים, וזה עוד בא ולוחץ יותר ויותר. וגם כן העולם שעומד אחריהם הוא גם כן לא אוהב אותנו, ואנטישמיות בכל העולם עולה. וחוכמת הקבלה אומרת על זה מאוד פשוט והגיוני. אם אנחנו באמת בודקים את העניין, אנחנו רואים שכן, אומרת חוכמת הקבלה, השנאה הזאת של אומות העולם לישראל היא שנאה טבעית, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב שזה דבר שיפסק פעם, אלא ההפך. זה בא בגלים, ועד כמה שאומות העולם הרגישו את עצמם רע, הם תמיד, ובכל דבר שיהיה להם רע, בסופו של דבר הם יאשימו בזה את ישראל, יהודים, שככה זה בטבע. ומאיפה זה בא בטבע? אנחנו לומדים את זה, כמו שאתם כבר מכירים את הסיפור הזה, על איך שיצא עם ישראל, איך התקבצו התלמידים של אברהם אבינו מבבל, שהוא פרסם שם את חוכמת הקבלה, כמו שהרמב״ם כותב. יש לך את זה? באיזה מקום? הוא בעצמו היה הראשון שגילה את הכוח העליון,
כן?
והתחיל לפרסם אותו, את הידיעה הזאת, ואז על ידי זה קיבץ שורש של האומה העתידה, כן?
אומר הרמב״ם בספר משנה תורה, בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, והתהיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה.
זה בבבל.
עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, והיבר בו ספרים, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם.
זה בעצם השורש, התשתית, ההתחלה של העם. אחר כך במשך הזמן הקבוצה הזאת שהיא מלכתחילה, כמו שכותב רמב״ם, היה כבר כמה אלפים, אז הם כבר התגבשו יותר ויותר, ולמד אותם מה זה נקרא חיבור ביניהם, מה זה נקרא ערבות הדדית, ואז לפי הקשר ביניהם הם הגיעו למצב שכבר הייתה אומה מיוחדת. במה הם היו מיוחדים? בזה שכמו שנקראים היהודים, ייחוד, ישראל ישר כל, זאת אומרת להידמות לכוח העליון שהוא אחד, אין עוד מלבדו, וככה האומה צריכה להיות מיוחדת, בזה היא מתאימה את עצמה לאותו הכוח אחד, ואז זוכה לפי זה להיות בדרגה כמו שהכוח העליון, ובהבנה, בהרגשה של כל המציאות. כך הם היו עובדים על עצמם, לפי אותה שיטה כמו שאנחנו היום עושים. זה בעצם תחילת חוכמת הקבלה, מה שפיתח אברהם, ולכן הוא נקרא אב האומה. וכך אנחנו, מזה אנחנו. אבל כל היתר הבבלים נשארו בינתיים במקום, הם לא הבינו מה שאברהם מדבר, עוד לא היה להם עדיין איזשהו מין דחף הפנימי להזדהות עם אותה שיטה, מה שהוא היה מגלה לאנשים. נו, כוח אחד פועל בסדר, הכוח הזה נקרא הטבע, גימטרי אלוקים, כוח אחד, הבורא, אין עוד מלבדו. זה לא כל כך היה נוגע. אנחנו רואים שגם היום יש הרבה מאוד אנשים שזה לא אומר להם כלום. זאת אומרת, עדיין לא התפתחו למצב כדי להכיר את המציאות, איך מתנהגת, איך פועלת, מה הסיבה שלה, מה התהליך שהיא צריכה לעבור, ואדם בתוכה, והתוצאה שצריכים אליה להגיע. לא מזיז להם, נו, מה לעשות, ככה זה. האנשים הם לא כולם שווים בהתפתחות הפנימית שלהם. אבל ודאי שכמו שכותב, מי כותב על זה, שתכלית תכלית חלה על כל אחד ואחד, על כל המין האנושי.
בעל הסולם כותב את זה לדעתי במאמר הערבות, עוד שנייה, הנה.
כן.
כן, בציטוט מספר 7 בהומר הלימוד שלנו, אומר בעל הסולם, כך, מתוך מאמר אהבת השם ואהבת הבריות. למה ניתנה התורה לאומה הישראלית?
תורה זה נקרא שיטת התיקון הטבע שלנו, כדי לפתוח עוד חוש נוסף ולהתחיל להכיר בזה את המציאות הכללית, הכוח עליון.
אז למה ניתנה התורה לאומה הישראלית ולא נשתתפו בה כל אומות העולם? כי האמת היא שעניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי. איש לא נעדר. אולם מתוך שפלותו של טבע הבריאה וחוזקו על הבריאות, לא היה שום דרך שהבריאות יוכלו להבין, להכריע ולהסכים להתרומם ממנו, ולא היו מגלים רצון לצאת ממסגרת האהבה העצמית ולבוא להשוואת הצורה.
זאת אומרת שגם לכן מהבבלים שם היו בערך 3-3.5 מיליון, לפי איך שאנחנו כך יכולים פחות או יותר לחשוב, הלכו עם אברהם בערך מ-4 עד 5 אלפים בבלים, וכל היתר נשארו, ומהם כל האנושות, כל אומות העולם. ולכן גם הם צריכים לעבור את התיקון כמו שעם ישראל. אז אותה קבוצת אברהם, היא עברה תיקונים, היא הגיעה לתיקון של השלם, זה נקרא בית המקדש הראשון. הם עלו לגובה לגובה רוחני שנקרא מוחין דחיה, זאת אומרת לאור חוכמה ממש, ותקנו את עצמם בצורה כזאת שהיו יכולים לקבל על מנת להשפיע אור החוכמה. מי שלומד, אני רואה כאן אנשים שרובם לומדים אצלנו, אז מבינים קצת מה זה, ובזה תקנו את עצמם. זאת אומרת, עם ישראל היה בזה מתוקן בבית מקדש הראשון, ומה שהיה חסר רק לעשות תיקון על כל הבבלים. כל היתר האוכלוסייה הזאת, ולכן קרתה שבירה, חורבן, בית המקדש הראשון נשבר. זאת אומרת, אותה הגובה, הם נפלו מאותה הגובה, האגו גדל, נפלו מאותה הגובה לגלות בבל, יצאו לגלות. אז היה בימי מרדכי ואסתר, כמו שאנחנו לומדים בימי פורים, ואחר כך התחזקו על קפיצת האגו, התגברו עליו וחזרו ובנו, הקימו גובה רוחני החדש, אבל פחות מקודם. זה נקרא מוחין דה נשמה, שם היה אור חיה, וכאן זה אור של חסדים בלבד. וזה היה נקרא בית המקדש השני. והיו גם כן כמה שנים קיימים בגובה הזה הרוחני, מדובר רק על עם ישראל, ואחר כך נפל לגמרי בחורבן בית המקדש השני. זאת אומרת, האגו התגבר, כמו שאנחנו כבר דיברנו על זה לא פעם, ויודעים שבמקום אהבת אחים הם נפלו לשנאת חינם, וזה נקרא בעצם החורבן. ויצאו לגלות, וכתוב על הגלות שלא יצאו בני ישראל לגלות אלא כדי לחבר להם נשמות הגויים. זאת אומרת, כדי להתקלל עם כל אותה אנושות שהיא בינתיים גדלה מהבבל, כי בבבל היו מרוכזים בעצם כל הציוויליזציה של היום, היא הייתה אז מרוכזת בבבל. בינתיים הם כולם מחורבן בבל, מזה שהייתה שם גם כן שבירה במגדל בבל, זה גם כן עניין הרוחני. חוץ מזה שהיה גם כן עתקה גשמית, כמו שעם בתי מקדש אצלנו, ובינתיים אנחנו נמצאים בצורה כזאת 2000 שנה, שאנחנו נמצאים בין אותם הבבלים, אבל באמת כאנשים מיוחדים, ומצביעים עלינו כל פעם ואומרים שאתם היהודים, אתם לא כמו כולם. עד כדי כך חושבים שאנחנו איזה גזע שונה, ואיזה הגענו אולי מאיזה כוכב אחר, ומרגישים שאנחנו לא כמו שכולם. הם כולם יכולים למצוא איזה קשר ביניהם, ותמיד מרגישים שאנחנו לא כמוהם בכל זאת. ועוד יותר מזה, יש בהם בפנים הרגשה מאוד ברורה שאנחנו גורמים לכל העולם רע, שיש לנו איזה תוכנית שאנחנו לפי תוכנית הזאת גורמים כל פעם רע לעולם וכל פעם משהו חושבים ומשהו עושים ואנחנו לא מבינים, אנחנו לא מרגישים זאת, אנחנו נפלנו מאותה דרגה שהיה לנו, אבל אצלם זה בצורה הטבעית נמצא. וזה מה שבעל הסולם בעצם אומר, ש שנאה היא קודמת, יש כזה גם כן,
כן, אני אקרא ציטוט מספר 12 מתוך כתבי הדור האחרון. אומר בעל הסולם הרב יהודה אשלג כך: עובדה היא שישראל שנואים מכל האומות, אם מטעם דת, אם מטעם גזע, אם מטעם קפיטליזם, אם מטעם קומוניזם, אם מטעם קוסמופוטוליזם, כי השנאה קודמת לכל הטעמים, אלא שכל אחד פותר שנאתו לפי הפסיכולוגיה שלו.
לא, זה שייך לטבע, זה קיים בתוך הטבע, ולכן הם לא אשמים. אפשר כך להגיד על כל האומות העולם בזה שהם מבטאים את הדחף הפנימי שלהם בצורה כזאת, זה פשוט תמצא בהם, אי אפשר להאשים אותם בזה, כי זה חוק הטבע. וכך זה הולך מתקופה לתקופה, יש עליות וירידות, אבל זה קיים וזה לא יכול להפסיק, זה לא יכול להיפסק, אלא אם כן שאנחנו היום נמצאים בתקופה מיוחדת. היום אנחנו הגענו למצב שהעולם הוא נמצא באמת במשבר גדול. הם רק עדיין לא מבינים את זה. חוכמת הקבלה מסבירה לנו שאנחנו נכנסנו פעם ראשונה בהיסטוריה של אנושות למצב שאנושות התחילה להיות אינטגרלית, עגולה. כולם נמצאים בקשר הדדי. זה עדיין לא נגלה ממש בצורה ברורה לכולם, אבל כבר אנחנו מתחילים להרגיש ולגלות איך התלות הדדית סביב כל הכדור הארץ היא מיום ליום מתחזקת. בכלכלה, במסחר, בתרבות, בחינוך, בכל הצורות ההדדיות, ועוד באלף ואלף קשרים שאנחנו אפילו לא מרגישים אותם. הם נמצאים ממש בפסיכולוגיה שלנו הפנימית, ממש מתחת הקרקע, אבל אנחנו קשורים זה לזה. והקשר הזה הוא בא מצד הטבע ומתגלה כאילו מבפנים, כך עולה איזה רשת שתופסת אותנו ומראה לנו את עצמה שאנחנו כולנו קשורים ותלויים בה. ולכן אנחנו לא יכולים להסתדר בעולם הזה היום, לא בכלכלה ולא בתעשייה ולא במסחר, בדברים איפה שאנחנו באמת כל הזמן היינו כך מקושרים ונמצאים מתפרנסים זה מזה. ועכשיו זה נמצא במשבר הגדול. ואז מסבירה חוכמת הקבלה שאנחנו הגענו לתקופה החדשה. כי כל אלפי שנים אנחנו היינו מתפתחים על ידי האגו, שהיה דוחף אותנו כל אחד ככה, וכל אחד היה רץ קדימה לממש את הרצונות שלו ולעשות את החיים שלו לפי מה שהוא רוצה, וכמה שמצליח. והיום אנחנו מתחילים להיות תלויים זה בזה, עד כדי כך שאם אני לא לוקח בחשבון, לא מקבל בחשבון את כולם, אז אני לא מצליח. אנחנו רואים איך נופלים כל מיני העסקים, שהיום זה ממש פושטים רגל יותר ויותר, וארצות שלמות איך שהם נכנסים למשבר, ואלו הרחוקות זו מזו, בכל זאת כך זה קורה. וכאן זה מתעוררת הבעיה העולמית הגדולה מאוד, שמצד אחד אנחנו כולנו אגואיסטים וכל אחד חושב על עצמו, זה הטבע שלנו, ומצד שני מתגלה הרשת שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, ואנחנו לא מוכנים, אנחנו לא מסתדרים עם הרשת הזאת, אני לא מסוגל להיות מקושר עם אחרים. וכאן באמת הגענו לבעיה הסופית שאותה צריכים לפתור. וכאן הבעיה היא עולמית, אבל הפתרון הוא רק אצלנו, בעם ישראל. כי אנחנו בעצמנו פעם היינו מקושרים יחד כאיש אחד בלב אחד. אנחנו היינו מקושרים בצורה אינטגרלית בינינו, כך ש כל אחד הרגיש את כל האומה. כל אחד היה יכול לדאוג לכולם, ובזה שכולנו דואגים על כולם, ולא היה אף אחד מקבל בחשבון את הרצון שלו פרטי, אלא הרצון הכללי. זה לא שבא לנו מפני שאנחנו כאלה מיוחדים, אלא בגלל שאנחנו עבדנו על זה. וישנה השיטה שהיא נקראת חומת הקבלה, שהיא מסבירה איך לעשות זאת. זה חינוך האינטגרלי שאנחנו עברנו, ומתוך זה למדנו. לא היו בינינו גם כן ילדים אפילו קטנים שלא ידעו קרוא וכתוב. זה כל החינוך וכל התרבות, הכל זה שלנו, זה נובע משם. ואז הבעיה היא שהעולם דורש היום את התיקון הזה, ובזמן הקרוב אנחנו עלולים לשמוע ממנו שאנחנו אשמים בכל המשבר הגדול. בינתיים הם מאשימים אותנו סתם ככה, לפי הכרגיל, לפי בוא נגיד כמו כרגיל, כמו שבכל הדורות, שאנחנו עושים צרות בכל העולם, שיש בינינו איזה הסכם איך לסדר את העולם וכן הלאה. אבל באמת, כמו שמסבירה לנו חומת הקבלה, הדברים האלה הם יכולים להיות מכוונים אלינו, ובצדק, כמו שאנחנו לומדים לפי המערכת הכללית, מפני שבאמת הפתרון הוא אצלנו. אנחנו צריכים קודם להקים את בינינו החברה הזאת האינטגרלית, להתחבר בינינו, ואז לתת בזה דוגמה לאומות העולם, וזה בעצם בתת הכרה הם מחכים מאיתנו ומצפים מאיתנו, מזה שכאן אנחנו נקיים את זה ונראה להם את זה כדוגמה, ומוכנים ללמוד. זה בטבע, נמצא מושרש בתוך הטבע. ולכן אנחנו צריכים להבין שכל הצרות וכל הבעיות זה בעצם אותם הרצונות כלליות שבכל העולם, שאם אנחנו לא מתקנים אותם, רק אנחנו יכולים לתקן, אז הם מופיעים בצורה מקולקלת, ואז הם מתעוררים בעולם שלנו כבעיות של כל דבר וכל דבר, איפה שזה לא יהיה. זאת אומרת, יוצא באמת ומתגלה יותר ויותר שהעם ישראל הוא אחראי על כל העולם, על תיקון, על מצב הטוב. ואז ברור שהוא חייב ככל אפשר יותר מהר לתקן את עצמו, אחרת הצרות עליו יתגברו יותר ויותר, כדי לחייב אותו להתתקן. ובהתאם לזה להראות לכולם איך עושים תיקון, ואז בזה בשמחה כל אומות העולם יבואו ויקבלו את זה מאיתנו, במקום לבוא אלינו באצבע מאשימה ועוד יותר גרוע מזה. הם יבואו אלינו ללמוד ולהחזיק אותנו על ידיים, כי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, ממלכת כהנים זה נקרא אנשים שמלמדים את כולם בזה איך להתחבר ולהיות מותאמים לאותו החוק הטבע, מה שעכשיו מתחיל להתגלות באנושות ככוח הכללי האינטגרלי שקשורים כל החלקי האנושות יחד. יש לך איזה
כן,
פסוקים?
רציתי להוסיף משהו? כאן משהו מתוך מאמר הערבות. במאמר הערבות אומר בעל הסולם כך: מוטל על האומה הישראלית להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה. אני מדלג עוד קדימה במאמר הזה, בעוד כף דלת במאמר הערבות אומר בעל הסולם: הותקנה ונעשית אומה ישראלית כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו, באופן שניצוצי הזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בהגרעין של אהבת זולתו, כי אז יבינו להכריע את כף הזכות.
מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, מה שכתוב. אז זה עלינו לעשות, ואנחנו צריכים לסמוך בעצם שאנחנו קיימים בזמן שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא סתם נמצאים בכוחות הטבע והם מתפתחים טוב ורע ומי יודע באיזה מאזן, אלא אנחנו הגענו למצב שמתגלה התלות הזאת ההדדית בכל העולם, ולכן הגיע הזמן שאנחנו יכולים לממש את התיקון ובזה להכריע את עצמנו לכף הזכות וכל העולם גם כן. ומכאן ועכשיו אז הכל תלוי בנו, וזה מה שחוכמת הקבלה רוצה להסביר לעם ישראל, שאין מה לחכות מה יקרה בעוד זמן מה עם הבחירות ועם המאומות ועם שוב איזה מבצע או מלחמה, אלא אנחנו צריכים לתקן את המצב, וזה בידינו, וזה תלוי רק בנו. אף אחד בעולם לא יכול להפריע לנו, ועוד יותר מזה, ברגע שאנחנו נתחיל רק פעולה במקצת להתחבר בינינו לפי השיטת הערבות, מיד הכוח הזה יהיה מורגש בכל העולם. אנחנו יכולים בזה ממש לשחק ולראות עד כמה שאנחנו מצליחים. הכל נרגע, גם לחצים ביטחוניים, גם לחצים כלכליים, הכל נרגע. פחות מצליחים, שוב מתעוררת בעיה בכל מיני האופנים. ממש עד כדי כך, כי אין השיית הזמן בפעולות רוחניות. זה ממש מתבצע מיד. ואנחנו יכולים לראות את זה עד כמה שכל מה שאנחנו חושבים, מה אומות העולם, מי שם יגיד משהו עלינו ואיך התייחסו ומה יהיה עם השכנים וכל מיני הדברים, זה הכל תלוי רק בנו. אם במקצת נתחיל להתחבר, ויש שיטת החינוך ויש שיטת התיקון, זה הכל אוטומטי באותה רשת עובר לכל השכנים שלנו והרחוקים מאיתנו, ו כולם מתחילים להירגע. הם בעצמם לא ידעו, לא יהיו מודעים מאיפה זה בא. אבל כך הרגישו והתחילו להירגע. כי אנחנו לומדים את זה ממערכת הכללית, מפנימיות המציאות, איך שהיא נפעלת על ידי כוח השגחה וכוח הנהגה, אבל זה מה שיקרה ואנחנו צריכים את זה להתחיל לבצע. זה תלוי בנו. לכן ישנה עבודה, היא לא כל כך קשה דרך אגב, היא תלויה רק בהסכמה חברתית, פחות או יותר, חברות קטנות, קבוצות קטנות, יותר גדולות, עד שזה יהיה כנחלת העם, אבל זה מה שצריכים לעשות. ואז אנחנו נבטל את כל האיום הזה הביטחוני ואיום הכלכלי, ובאמת נהיה בגובה שנעלה לרומו של עולם. יש לך מה להוסיף?
אולי תכף. אני הייתי רוצה אולי עכשיו שנלך קצת לשאלות ותשובות.
אז נלך לשאלות ותשובות. אני
גדי מסמן לי פה בעמדת אינטרנט, תכף ניגש אליך. אז קודם כל, אני, כל מי שיש לו שאלה, אני מזכיר, אנא מכם תרימו את היד שנוכל להגיש לכם מיקרופון. עוד שנייה רגע, אני רוצה גם להזכיר לצופים בבית, אתם גם מוזמנים לקחת חלק פעיל במהלך הערב, כנסו לאתר kab.co.il, שם תשלחו אלינו את השאלות ונשתדל לשלב כמה שיותר במהלך הערב. שאלה ראשונה כאן לגברת, אם תוכלי להשאיר את... כן, הנה, המיקרופון לידך, תן לה בבקשה. כן, תשארי לשבת, כי המצלמה לידך. אני אתרגם, אין בעיה. כן.
מה, צוחקים? הוא למד את זה תמוד, הוא כבר היה במוסקו שם מטייל חופשי, לבד.
כן, בבקשה.
Вопрос очень практичный для меня. Я ощущаю, что человечество – это дитя двух универсальных сил. Когда я направляю свою отдачу, кому я направляю свою отдачу? Богу Отцу или Богу Сыну?
Бенни, тергум, бевакаша.
שאלה מאוד מעשית, אני מרגישה שהאנושות זה כמו הילד שלי. כאשר אני מכוון את ההשפעה שלי.
את מכוון את ההשפעה שלך לאנושות.
אז זה ל...
זהו, נקודה.
שאלה הבאה כאן, הנוך רצית? פה אמא של גלעד שדמון, בבקשה, את המיקרופון. כן, בבקשה.
מה האדם הקטן כמונו יכול לחשוב עכשיו עם הבחירות האלה שאתם לא פוליטיקאים? כל יומיים שני אנשים מקימים מפלגה. אנחנו כבר מיואשים, זה איזה חיבור.
זה בדיוק
על החיבור.
זה בדיוק העתקה מהחברה הישראלית שלא מצא עדיין דרכה וכאילו נמצאת בחיפושים. ולא יודעת שהייעוד שלה והצורה שלה היא איכות להיות כאיש אחד בלב אחד ואהבת רעך כמוך וכו' וכו'. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להתקיים כעם. לכן בצורה כמו שהיום אנחנו אי אפשר לקרוא לזה עם. זה לא עם, זה עדיין קיבוץ גלויות.
כאילו שזה יותר גרוע כל יום.
זה יותר גרוע כל יום, אבל כדי להתחיל להגיע לתיקון צריכים להכיר את הרע. ולכן הרע הזה שגד דווקא מתגבר, הוא בסופו של דבר הביא אותנו לטוב. אני רואה דווקא סימנים טובים בעם. אני רואה שאנשים מתחילים יותר לחשוב ופחות לזרום עם כל מה שקורה ככה סתם. ישנם שינויים. אם אנחנו נשתדל להפיץ את שיטת התיקון, ערבות, שזה הכרחי כדי להתקיים, כדי לבטל את האיום הביטחוני וכלכלי, אני חושב שאנחנו כן נוכל לעשות זאת. נו, אם יהיו כאלה כולם כמו הבן שלך, זה...
כן, שאלה הבאה בבקשה. כאן בשורה הראשונה, פה על ידה. בבקשה.
שלום, ערב טוב. אנחנו למדים שכל התורה מדברת באדם אחד ובגילוי הנשמה.
כן.
שאברהם זה בעצם כוח.
כן. לא, אבל גם כן היה אדם.
אז זהו, רציתי לדעת מתי זה בן אדם ומתי זה כוח. איך אני תופס את המציאות בנושא הזה? זה מאוד מבלבל אותי.
אני הייתי ליד מקובל גדול מאוד שאותו אני מכיר בשתי צורות, כאדם וככוח הרוחני. ככוח הרוחני לא הייתי מרגיש אותו, כי זה היה הרבה מעליי. איך ילד קטן יכול להכיר עד כמה שאדם גדול יותר חכם ממנו? אז, אבל הכרתי איכשהו ושמעתי ממנו איפה הוא נמצא. אז ראיתי לפי הסולם, לפי המערכת הצילות וביה, מה המצבים שנמצא הוא בפנימיות שלו, בתפיסת המציאות. כן? שאם אנחנו מציירים את המציאות הזו, יכול להגיד באיזה מצב הוא נמצא, בתפיסת המציאות, מה הוא מרגיש ומה הוא רואה, אני לא יכול להגיד, כי אין לי אותם כלים. אבל זה מה שלפי השרטוט, כן, יכול להגיד. עכשיו, מה שכן, חוץ ממה שנגיד למדתי ממנו, אז גם כן הכרתי אותו כאדם, עם כל מיני צורות האופי שלו והתנהגות והרגילים וכן הלאה. אז יש אדם שהוא כאדם, ככל אחד מאיתנו, אבל הפנימיות שלו, איך שהוא משיג את העולם העליון, מצב הנצחי, זה משהו נוסף עליו. האדם שבאנו, שאנחנו מרגישים ורואים, זה דרגת דומם, צומח וחי. חומר שאנחנו ממנו זה הדומם, אחר כך הוא מצטבר לצומח וגם כן לחי. סך הכל אני חי, אני חיה. כן? וחוץ מזה, אם האדם מפתח את עצמו לצאת מעצמו כלפי הזולת, שאני לא רוצה להישאר בי עם החמישה חושים שלי, ורק דרך בדרגת החי, דרך הגוף החי, שזה דרגת חי, לראות את העולם ולהרגיש אותו כמו חיה בעצם, כל החיות כך מרגישות, קצת יותר ממנו, מכל הרמה הזאת של החיות, אני מבין. אבל גם כן, קצת הזה שאני יותר מבין, אני לרעתי משתמש, ולרעת של כל העולם. ודרגת האדם זה דרגה שאני יוצא מעצמי. זה, דרגת האדם לא שייכת לעולם שלנו, זה הדומה לבורא, כמו שבטח למדת. ואז יוצא שאותה צריכים לפתח. ואז שאני מפתח דרגת האדם, אני, איך אני מפתח? אני יוצא מעצמי בקבוצה, כמו שאתם בסדנה, נגיד, או מה? אני לומד איך לתלות מעליי, איך להתחיל לתפוס את העולם שהוא לא תלוי בגוף שלי. הגוף עכשיו חי, מחר עומד. אבל אני רוצה לראות את העולם ולהרגיש אותו בלב חדש ובמוח חדש, בכלי הרוחני. לי, מכלי הרוחני הזה, יש רק נקודה אחת. התחלה. יש בכל אחד, אפילו בכל אחד אדם שבעולם, רק עדיין נמצאת בפנים עמוק, או כמו שאתם מרגישים שיש בכם כבר, אותה הנקודה התחילה להתרומם, להתעורר. אז מה שכן, צריכים לפתח אותה, ואז אתה מתחיל לגלות בה את העולם הרוחני. מה זה רוחני? לא דרך הגוף שלך אתה מרגיש אותו, אלה אתה מרגיש אותו דרך אותו, אותו תכונת השפעה, אהבה, איכות, חיבור עם אחרים. זאת אומרת, נגיד, אנחנו נמצאים באיזשהו מעגל, כן? ואני אחד מכולם, וכאן כולם עוד כמוני, ואנחנו בינינו מתחילים להתקשר ברשת קשר בינינו, כך כולנו, כן? ואז אנחנו מייצרים כאן בינינו משהו כללי, כן? שזה אנחנו, כן? אנחנו, כן? ולא אני ואתה וכן הלאה. ואז בתוך האנחנו, כן? אנחנו מתחילים להרגיש את המציאות החדשה. זאת אומרת, אנחנו בנינו בזה סנסור חדש, חוש חדש, שבו אנחנו מתחילים להרגיש מחוץ לגוף שלי. מה זה אני? האני הזה זה הגוף שלי, אני מזהה את עצמי עם הגוף, וכאן אני מזהה את עצמי עם אנחנו מחוץ לגוף. אז בצורה, בתפיסה כזאת חוץ גופית, אני מגיע לתפיסה הרוחנית, ואז הגוף שלי יכול למות, זה לא חשוב. אני כבר מרגיש אותו כפחות ופחות בעצם שאני שייך לו. אני מגלה את הרגש ושכל וקיום שלי יותר שמחוץ לי, שנמצאים ביחד, באנחנו. ולזה אנחנו צריכים להגיע, לדרגה הזאת אנחנו צריכים להגיע. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב שאם אנחנו במשך כל ההיסטוריה התפתחנו בזה שהאגו שלנו היה גודל, לפעמים יותר, לפעמים פחות גודל, אחר כך התפתחנו שהוא גדל ממש בצורה מאוד גבוהה, ואנחנו עכשיו, הוא הגיע לאיזשהו רוויה, כן? זהו, מקסימלית, והתחיל להתעגל. זה המצב שלנו, של היום. כן? זהו. אם אנחנו עכשיו מגיעים למצב שכולנו יחד, קודם ישראל, לראש, נקרא ישראל, ואחר כך כל העולם להיות אור לגויים, אם אנחנו לומדים איך אנחנו בתוך המקום הזה מתגלים יחד, אז אנחנו בזה לא מפסיקים, אנחנו הולכים הלאה להתפתח. האגו שלנו התפתח הלאה, אבל הוא התפתח ככה, הוא כל הזמן ייתן לנו עוד עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה, אבל הוא ייתן לנו עלייה שאנחנו נתחבר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וככה אנחנו נעלה, אבל כבר בצורה עגולה. ובצורה העגולה הזאת שאנחנו עולים, אנחנו משיגים עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, ועד עולם אינסוף. זאת אומרת, שם זה דרגות העלייה כבר בעולמות, מפני שאנחנו בקשר שלנו יותר ויותר ויותר מתקבצים יחד יותר ויותר, עד שמגיעים לחיבור השלם. ואז מגיעים, זה כבר דרגות התיקון, 125 מדרגות של התיקון. זו הדרך.
שאלה הבאה, עוד שנייה אינטרנט, בוא ניקח לך שאלה הדגדי.
אוקיי, רונן מאוד השרון שואל, למה ישנה הסתרה על תפקידו של עם ישראל? מצד אחד האויבים שונאים אותנו ולא יודעים למה הם שונאים. מצד שני גם אנחנו בעצמנו לא מבינים מה התפקיד שלנו. הוא מוסיף שאם התפקיד היה גלוי, הרי כבר מזמן היינו מממשים אותו.
כל הטוען טוען, בסדר. אבל קורה ככה. אם זה הכל הכלי של העולם, כן? כלי הכללי, ואנחנו כאן נמצאים ישראל, כן? וחייבים לתקן את עצמנו, או שאתה יכול לצייר את זה כראש וגוף, כן? שישראל זה ראש וכאן זה הגוף. יש כל פעם קודם כל הישראל צריכים לתקן, קודם כל זה מקולקל עצמו, כן? זה בעצמו צריכים תיקון, צריך תיקון. ואחר כך מהעולם בשכבות, כל פעם וכל פעם מתגלה שכבה יותר ויותר ויותר כשכבה מקולקלת, קודם לא הייתה. נגיד בזמן שישראל היו לפני החורבן, כן? אז לא היה, מה נקרא חורבן, התגלה השכבה המיוחדת ולא הצליחו להתגבר אליה, אז נעשה החורבן. אחר כך התחילה להתגלות שכבה הבאה, לא הצליחו להתגבר אליה, אז זרקו אותם מארץ ישראל. עוד שכבה התחילה להתגלות, לא תקנו אותה, אז התחילו לגרש אותם שם עוד ומאיזה ממקום, מספרד, מגרמניה, מאנגליה וכו' וכו'. בקיצור, עד שהיום אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כל זה צריכים לתקן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב די קשה. הפיגור שלנו הוא די גדול מצד אחד. זאת אומרת, זה הכל קלקול. כן? זה הכל מינוס גדול שלוחץ עלינו. כן? אבל עכשיו יש לנו, הייתי אומר, פעם ראשונה הזדמנות להתחיל לתקן את זה. כי העולם לוחץ, כי העולם מרגיש שתיקון הוא נמצא בחיבור. עכשיו, בגלל המשבר, מתחילים אנשים להבין שאם לא נתחבר, לא נדע איך לתפקד הלאה. ועל זה יש יותר ויותר מחקרים, מאמרים, אנשים מתחילים להבין שהעולם הוא אמנם שכל אחד נמשך לכיוון שלו ונחשה יותר אכזרי מצד אחד, מצד שני הוא מגלה את עצמו כמקושר יותר, ואתה לא יכול לעשות כלום. יש כאילו שני מגמות שונות, כן? הפוכות אפילו. מצד אחד נעשה יותר ויותר איזשהו כוח שמחבר אותנו וסוגר אותנו ככה יחד, מצד שני אנחנו רוצים ממנו לברוח. וכאן בדיוק אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד עדין, שאו שאנחנו יכולים לרצות לעשות מלחמה, ממש מלחמת העולם, כדי לחתוך כאילו קשר בינינו, או שאנחנו נלך לתיקון, לחיבור, אחד משניים. בעל הסולם כותב גם על זה וגם על זה, גם בתורה כתוב, או דרך תורה או דרך הסורים. אז נקווה שאנחנו נסביר לכל העולם שכוח החיבור, כוח התיקון, הוא בהחלט קיים ויכול ממש למנוע מאיתנו מלחמת העולם. אם לא, אז ברור שיהיה מלחמת העולם. אחד משניים. כן.
שאלה הבאה, רגע, גדי פה בעולם, או, יש הרבה ידיים, אני לא רואה טוב, תרימו גבוה, פה באמצע בבקשה. כן, אם תוכלי לקום, תודה.
ערב טוב רב, ברוך הבא אלינו. תודה. רציתי לשאול לגבי נשים שלומדות קבלה והבעלים שלהם לא בדרך. איך אנחנו אמורות להתנהל מולם בעצם? האם העבודה מולם היא כמו מול הקבוצה? או כמו לה, או בעצם כמו מול ה-99%?
קודם כל,
אולי זו עבודה מסוג אחר.
קודם כל, זה יותר טוב מה שהפוך, שבעל לומד ואישה נגד. כי נגד אישה קשה מאוד לעמוד. זה הפרעה מאוד גדולה. אבל בעל שלא לומד, אז לא נורא, שיסבול קצת. זה, 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 ככה זה קורה. אצלנו זה, 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 כך, כך בנויה המשפחה. שאישה זה הבית ו... לכן מקרה זה דווקא טוב. איך להתייחס לבעל? אין כפייה ברוחניות. צריכים להתייחס עליו כרגיל, בכבוד, באהבה. ואם לא התעוררה בו נקודה שבלב, אז עדיין בורא לא מעורר אותו לתיקון. יכול להיות שיהיה פעם אדם גדול מאוד, רוחני מאוד, גבוה מאוד, אבל בינתיים לא הגיע זמנו להתקן. ולכן אין אלא, לא יכולה להיות עליו שום דרישה.
אלה,
כן?
לא התכוונתי לכפות עליו, כי אם כן. זה לא קרה עד עכשיו, אולי זה יקרה. אבל השאלה, האם אני עובדת, אנחנו עובדות מולם, כמו שאני עובדת בקבוצה, בהתבטלות, או שאני צריכה לעבוד...
לא, כרגיל, כמו בכל
כמו
משפחה.
שאני עובדת כמו שאני עובדת...
את ברוחניות, את מתקשרת לנשים ולקבוצה בכללות, ובעל הוא המלווה אותך בחיים במשפחה.
לא. שאלה הבאה? כן, בסוף שם?
ערב טוב, כבוד הרב, ותודה רבה על זה שאתה בא אלינו.
תודה.
קשה לי, ההתפעלות מפעולותיך הן מאוד גדולות עד אינסוף, ואז תרשה לנו להתפעל ממך. השאלה שלי כזאת, אם נחזור חזרה להיסטוריה, בכל אותם 2000 שנים של גלות, הארץ הזאת כמעט הקיעה כל מי שהתיישב בה. כן. דווקא אנחנו רואים ש... כשישראל, כשיהודים התיישבו בה, מאז, במאה השנה האחרונה, דווקא היא פורחת וטוב. להם בבקשה, לאור מה ששמענו כרגע בהרצאה, עלולה להיות מלחמת עולם שלישית חלילה, או אם אנחנו לא נעשה את החיבור ואת העבודה שלנו עם הסונים שלנו. אז מצד אחד, תן לנו בבקשה את דעתך, ומצד שני, יש גם עוד תחושה, שכאילו טוב למצרים וירדן וסוריה וכל מי שסובב אותנו, טוב להם שאנחנו פה. אם לא היינו כאן, אני לא יודעת איך הם מתפתחים, כאילו...
אף פעם אני לא שמעתי מאומות העולם, כמה שאני מסתובב וכמה שאני הייתי וגדלתי ביניהם, שהם אומרים תודה ליהודים שאנחנו חכמים, שאנחנו פיתחנו בעולם כל כך הרבה דברים טובים. אף פעם שמעתי רק שמאשימים אותנו, וממש קיבלתי את זה ישר בפנים, ולא פעם אחת. הייתי גם כן צירוף עלייה מלפני הרבה זמן. אז כל זה מה שאת יכולה להגיד, עד כמה שאנחנו מיוחדים ומה אנחנו עושים, ואנחנו אפילו שנלחמים עם עזה, שולחים לשם חשמל נותנים להם, וכל מיני מסעות מיום ליום נכנסים. אז אף אחד לא הזכיר לך את זה כדברים הטובים אף פעם, כי לפי התוכנית הבריאה לא זה את צריכה להעביר להם. לא מסעות עם האוכל, ולא חשמל, ולא פרסי נובל, ואיינשטיין, וניטשה, ועוד אלף, ועוד ועוד, מי ומה. זה לגמרי לא. אלה דורשים ממך רק דבר אחד, תיקון העולם. זהו. ואם לא תביא להם את זה, היא נישהו אותך כמו שהיום, אף אחד לא מסתכל שאת יפה, שאת טובה, ארץ ישראל, שאת מספקת לכל הזרים עבודה ורוצה להתחלק במה שיש לכם. על זה בכלל אף אחד לא חושב, אף אחד לא זוכר, אף אחד לא, באף מקום, באף עיתון, שום דבר, אין זכר לזה. מפני שאנחנו עושים טעות כפולה. אנחנו חושבים שעל ידי זה אנחנו יכולים לסתום להם את את השנאה. וזה לא נכון. השנאה הזאת, מפני שאנחנו לא נותנים להם שיטת התיקון. וזה אצלם בצורה טבעית. וזה לא חשוב, הם יכולים להיות מאוד עשירים, והם הכל מסופקים בהכל, ובכל זאת השנאה לא ייפסק, כי היא נובעת לגמרי משורש אחר לגמרי. את יכולה למצוא אנשים שבכלל לא מכירים את היהודים, שונאים אותם. את יכולה, זה בכלל לא, זה לא שייך, זה כוח בטבע. ולכן אני כבר לא רוצה אפילו לדבר על זה. זה כל כך ברור שאין לנו נגד זה מה לעשות. וזה שאנחנו מיום ליום רוצים להראות לכולם שאנחנו כל כך יפים וטובים, ומה עשינו, תראו מה שעשינו עם ארץ ישראל, מה אנחנו מגדלים בחול הזה ואיך אנחנו מצליחים, הם עוד יותר שונאים אותנו על זה. כמה שמוכנים לקבל ממך הכל, תביא, כמו ערבים. מה הם אומרים? תביא, בסדר גמור, יופי, נו, וממחרת מישהו אומר לך תודה? אפילו באותו רגע לא אומרים לך תודה. זה מפני שיש להם הצדקה פנימית. לא מתביישים לקחת ממך הכל. למה? כי יש בהם הצדקה פנימית שמה שרע להם את גורמת. כן, בבקשה.
שאלה הבאה. בסוף בצד שני, כן? כן, כן. בואו, זריז יותר.
שלום.
וברכה.
שתי שאלות אם יהיה זמן, אם לא אז אחת. רציתי לשאול מה הקשר בין לימוד מבנה עולמות העליונים וטס לבין חיבור בעולם שלנו. מה הקשר?
יופי. שאלה יפה. נגיד זאת את וזה אני. ובינינו שנאה. את שומעת? לא שומעת.
כן, כן.
זאת את וזה אני, ובינינו שנאה, ריחוק, כן? כן. אז אם אני רוצה להתקרב לחבר, כן? אני מבטל את האגו שלי, אני משאיר אותו כאן, כן? האגו, משאיר אותו כאן, ואם אני מתחיל להתקרב, לעלות למעלה מהאגו, עולם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, והגעתי לכאן. 125 מדרגות בביטול האגו שלי לקראת החבר, לקראת הזולת. וזה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אז אני התרחקתי, אני הפכתי את האגו שלי לדרגות העלייה. זה נקרא שאני באביות שורש א' ב' ג' ד', כל הזמן עבדתי עם הרצון לקבל שלי, הפכתי אותו על מנת להשפיע. ואז אני דבוק לחבר. שני לבבות יחד, ללב אחד. זאת אומרת, דרגות, הסולם, המדרגות, זה סולם ההתקרבות בינינו. ולפי גודל ההתקרבות בינינו, אז אנחנו מתמלאים בנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שסך הכל זה הגילוי, גילוי הבורא. פשוט.
אוקיי.
את השאלה השנייה נשאיר לאחר כך, כי יש המון ידיים. כן, שם את המיקרופון מאחורייך, בסוף, שורה אחרונה, בבקשה.
ערב טוב, רב.
ערב טוב.
השאלה שלי לגבי אנשים שמתעוררת אצלם השאלה, מה טעם בחיי? בן אדם שמתעוררת בו השאלה, הוא יכול להיות בייאוש מאוד עמוק, ברמה שהוא גם אפילו לא מקשיב לנו. איך אנחנו כקבוצה יכולים למשוך אנשים כאלה אלינו, להעיר להם? מה אנחנו יכולים לעשות לעזור להם?
זה מאוד אישי. אני זוכר כמה שאני זוכר את עצמי, אני כל הזמן הייתי שואל מה טעם בחיים. אפילו ילד קטן. וזה, ובאמת, בתור ילדים כולם שואלים. ממש, כל אחד יכול לזכור בגיל 5, 6, 8, היו כאלה שאלות. בשביל מה חיים, למה חיים, וכן הלאה. אחר כך אנחנו שוכחים, מתחיל להיות אחר כך גיל, גיל התבגרות הורמונלית, ואז הוא דוקה, מדכא את הכל. כך אנחנו בנויים. מה לעשות אם מגיע אלינו לקבוצה בן אדם שהוא מאוד טרוט בתוך השאלה הזאת ועדיין לא שומע שעד כאן אנחנו את השאלה הזאת פותרים? אני לא יודע מה אתם לומדים, ודאי שלא מגיע לו ללמוד חומר שלנו המתקדם, הוא צריך ללמוד, צריכים להסביר לו בצורה קלה מה זה בחירה חופשית, איך, מה השורש נשמה, אין עוד מלבדו, כאלו דברים הכי נוגעים לזה, ולדבר איתו, ובכל זאת להניח. זאת אומרת, יכול להיות שעדיין עד כדי כך מדוכה, עד כך, עד כל כך לוחצת עליו את השאלה. השאלה זה חיסרון. החיסרון כל כך גדול שהוא לא מרגיש שעדיין מסוגל למלות אותו. יש כזאת סתימה מטעם החיסרון עצמו. זאת אומרת, אני כל כך רוצה שאני לא מבין שאני כבר יכול לקבל. יש כאן איזה מחסום פסיכולוגי. אז תתחיל בזה, לא מסוגל. הוא כל כך עצור בתוך החיסרון שלו, שעדיין נמצא בו ממש כמו באיזה בועה. צריכים להתחיל לעבוד על זה. העיקר זה דרך סדנה. תשיבו אותו בסדנה, שהוא ישמע מה אומרים אחרים. ואז בצורה כזאת זה ירקח אותו מהר. בבקשה.
שאלה הבאה, כאן את המיקרופון.
טוב, כבוד הרב.
ערב
לי יש שאלה קצת משונה. אולי לא. האם לצבעים יש משמעות בקבלה?
האם לצבעים יש משמעות בקבלה?
ואם כן, האם יש משמעות שונה מצבע לצבע?
כן, יש לנו שבעה צבעי קשת. זה כמו ספירות דזרמפין. ומשם אנחנו לומדים אותם. כן? מה זאת אומרת, האם יש משמעות? אם ישנה תופעה כזאת בטבע, אז זה מגיע מתוך השורש של העליון. אנחנו סך הכל וכל העולם שלנו תופעה, תוצאה מהעליון. ולכן שם זה הכל מושרש. זה שאנחנו מרגישים צבעים וערבוביה ביניהם, התקללות ביניהם, בזוהר, זה מסבירים בצורה מאוד רחבה. כן. גם את יכולה לשאול למה דווקא כחול זה למעלה ולבן זה למעלה ושחור זה למטה ואדום זה בשר ועוד ועוד. יש בזה המון דברים, זה הכל מסבירים בזוהר. ימין, כף ימין, כף שמאל, זה יש. אבל בכלל כל, אין לך משהו בעולם הזה שלא יהיה מושרש בעולם הרוחני, ולכן אפשר לראות תמיד, לברר מאיזה שורש זה נובע, מה מקור של התופעה.
שאלה הבאה. אינטרנט מהר? תכף.
מאיה מרצליה שואלת, לטבע האדם יש נטייה לחזור לשגרה אחרי צרות ובעיות, וראינו את זה אחרי המלחמה האחרונה. א', למה זה ככה? ב', איך אפשר לעורר בכלל מישהו אם מיד אחרי הצרות הוא שוכח מהם וחוזר לשגרה? ג', האם צריך לבקש צרות כדי שאנשים יתעוררו ויפתחו אוזניים לשמוע?
א', למה אדם בורח מהצרות? כי זה כוח הגנתי שלנו, של האגו, מחייב אותו כך. מי רוצה להיות בתוך הצרות? רוצה כל אחד למתיק אותם, ולכן שוכח. זאת אומרת, שוכחה זה לא שכחה, זה האגו שלנו פועל כדי לא להיות כל הזמן במצב הרע, במצב הרק. זה דבר אחד. האם אפשר לעורר אותם בחזרה? חס ושלום. אני בשומה לי לעשות רע לאדם, לעורר בו את הרע. אני צריך לעורר בו טוב. אני צריך לגלות לו דווקא המצב שלנו יכול להיות הרבה יותר מתקדם ויפה וטוב, ולא כדאי לנו לחזור שוב לכל הקסמים האלו ולכל הצרות האחרות. הצרות האלו יכולות להיות הרבה יותר גדולות, דרך אגב, זה לא, עכשיו זה הייתה רק איזה הצגה קטנה, זה יכול להיות איום מאוד רציני, כזה שכבר באמת מי יודע. אז, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, וגם היום לא דיברתי כאן, אני דיברתי על תופעה כללית, כי אנחנו יכולים בחיבור שלנו, שאין ברירה, אנחנו בכל זאת נבצע אותו, רק על ידי באמת לחצים וצרות. אבל אני מדבר איך אנחנו נבצע אותו על ידי דווקא התקדמות שלנו יפה, בשקט, בטוב, ומיד נרגיש איך העולם מתחיל להסתובב אלינו גם כן בצורה טובה. וזהו, איך אני יכול, אם אנחנו מדברים ואהבת רעך כמוך, איך אני ארצה שירגישו קודם רע ואחר כך ישמעו אותי, או דווקא שירגישו רע, אז יראו עד כמה אני צודק. זה לא גישה, זאת לא גישה. נקווה שאנחנו נוכל יחד נעורר את העם לתיקון, ותיקון, מה שעושים בדרך טובה, הוא הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עוצמתי ממה שעושים תיקון על ידי המקל.
שאלה הבאה. כן, פה שורה שנייה. בבקשה, הנה המיקרופון. אם תוכלי לקום, נודה לך.
אוקיי, ערב טוב. אני מבקשת קצת רחובות, ושמחנו מאוד שהגעת.
תדברי למיקרופון.
כן. פגשנו בדוכן הערבות צעירים שמאוד מסתקרנים מהשיטה שלנו, שיטת התיקון. וכשאני ראיתי את הנוער הזה, זה מאוד רגש אותי, ומסכימים שיש ליקויים בחינוך, ושיש בעיות בחברה, ושהכל ככה לא מתנהל כמו שצריך, ואני הבנתי גם שהם מאוד אינטליגנטים, ושואלים שאלות מאוד ענייניות, ומאוד מחכימות. איך אתה מציע לגשת אל אותו נוער, לקרב אותו?
אמת, אני בזה לא מומחה. לצערי, אני רחוק מהנוער. רציתי להיות הרבה יותר קרוב, אבל לא הצלחתי אף פעם. אני הגעתי ארצה, הלכתי לעבוד בצבא. עבדתי 4 שנים בחיל האוויר. אחר כך נכנסתי ללימוד, וכל הזמן הייתי קשור למורה שלי, ממש כל הזמן חוץ מהעבודה, יום ולילה. עברתי גם כן מרחובת לבני ברק להיות כך עוד יותר שעות לידו. עבדתי בתל נוף 4 שנים. אחר כך שהוא נפטר, אז התחלתי ללמד, התחילו לבוא אליי אנשים, התחלתי ללמד. אני אף פעם לא הייתי מעורף עם הקהל. אני כל הזמן בתוך חוכמת הקבלה, וזה לא עם דתיים ולא עם חילונים ולא עם כלום. שהייתי לידו, אז בכלל הייתי לידו. כאילו העולם לא קיים. כן? לפעמים הייתי במקרה שומע חדשות, הייתי נדהם. אז תראו משהו מה שקורה בעולם, כאילו שם, עד כדי כך. זה היו שנים שהייתי מאוד מנותק יחסית. נתתי הרצאות, אבל כשאתה נותן הרצאות, זה לא שאתה מתערף עם העולם ממש. וכך עברו 12-13 שנה לידו. 12 שנה. וגם אחר כך. אז אני לא חי. לחיות את העם זה ממש להיות ככה מעורב בכל מיני צורות, לא. ונוער, זה בכלל אני ודאי לא יכול להבין. זה קשה לי, קשה לי עם זה. גם כן, ילדים שלי גדלו לידי, אז הם גדלו בתוך בית של חוכמת הקבלה. ולכן אני לא יכול להסתכל עליהם ולחשוב על לקבל מזה דוגמה. זהו. אז אני לא יודע איך לגשת, אבל אני חושב שזה מה שאתם יכולים יותר בקלות לעשות ממני, ולכן אני שמח שיש לי כל כך הרבה תלמידים מצוינים, טובים, שהם לוקחים את הרעיונות וכותבים על זה ספרים, מאמרים, בלוגים וכו' וכו'. צריכים להשתדל עוד ועוד להתקרב לנוער, אבל תשתדלו. אני מוכן לעמוד אחריכם ולעזור בהכל, וכמה שאני מסוגל. אני משתדל גם כך לברר ולהוריד כל החוכמת הקבלה ולהסביר בצורה כמה שיותר קלה ונוחה. ואנחנו מדברים על הרבה דברים שהם לא נמצאים בספרים, אלא כך, בגלל שהזמן כבר לוחץ ודורש, אז אני משתדל כך לפתוח את זה. אבל יש לנו היום, יש על מה לדבר. כן,
שאלה הבאה, כאן בבקשה.
שלום רם.
שלום.
אני מעל 4 שנים לומדת איתכם ביחד, ומאוד אוהבת את החוכמה, אבל גם מאוד שונאת אותה, כי היא גורמת לי לסנות את האהובים שלי.
למה? תסבירי לי.
כאילו, יש יותר מדי הכרת הרע במשפחה המורחבת. כאילו, פתאום אני לא יכולה לסבול אותם. כאילו...
את שיחה, אני מבין אותך, זה הגאווה שלך והאגו, שאת לא מעריכה אותם, שנדמה לך שהם לא שווים כלום, מפני שהם לא לומדים חוכמת הקבלה, שהם לא איתך, שהם מתעסקים במשהו קטן?
ממש לא.
לא, אלה למה? שהם אנשים שהבורא ברא אותם כאלו, והם מקיימים פקודות הטבע, איך שמתעוררים בהם רצונות. אז על מה יש לסנות אדם? אני היום דיברתי על זה שאפילו אנטישמים אין על מה לסנות, כי זה בוער בו מתוך הטבע, זה הוא מוותר רק את זה בצורה קיצונית.
לא בדיוק
שנאה,
זה מין תחייה כזו ש...
זלזול?
גם. כאילו, לא. אבל לא מתוך גאווה, זה אנשים שמאוד קרובים אליי, שקודם הם היו כל העולם שלי, ופתאום יש לי שינויים בתוכי, שאני לא יודעת איך להתמודד איתם, ואיך לעבור כל יום...
לאהוב אותם כולם כמו שהם. כל אדם שבעולם, אם הוא... מחוץ הלך, את צריכה לקבל אותו כמלאך. מלאך.
באותו רגע מלאך, ומחר עוד פעם שטן.
למה שטן?
לא יודעת, זה אני לא. מה שאני מרגישה.
לא, כל הפוסל במומו פוסל.
נכון, אני מודעת גם לזה.
אז מה הבעיה?
זה שאני לא יודעת איך להסביר לעצמי, זה בעיה.
זאת בעיה בך.
כן, בטוח.
זה בטוח. אז השאלה היא, מה לעשות עם ה... עם הכוח הרע הזה ש, ש, שנמצא?
בדיוק, זו השאלה.
על זה צריכים לעבוד. את יודעת, אבל לא בזה שאת תתחילי להניש את עצמך, למה את מתייחסת אליהם ככה, או לאכול את עצמך. לא. אז את צריכה כל הזמן להשתדל לראות איך שהבורא מתלבש בהם. איך שהוא מלובש בהם, ואיך שהוא משם, מתוכם, מדבר אלייך. תנסי. בבקשה.
שאלה הבאה, שם בסוף. כן, הגבר שם בסוף. תשאיר את היד באוויר, בבקשה.
אהלן, שלום לכם.
שלום.
יש לי שאלה, האם הקדמה שיש לנו, האם זה טוב לילדים שלנו? וזה דבר שזה בא פשוט מפתגם כזה שבאמחרי ששמעתי אותו, שאומר אני מת מזה שאין לו אוכל, העשיר מת מזה שאין לו את הזמן. האם זה טוב לקדמה הזו שיש לנו ולילדים שלנו?
האם הקדמה שיש היום, הקדמה הטכנולוגית, טובה לנו ולילדים שלנו? הוא ציין פתגם שהוא זוכר מהמהר, כן, את הפתגם. האם הקדמה טובה לנו או לא?
טובה היא או לא טובה, אני לא יכול להגיד, על שום דבר שבעולם. שוב, תראו, אם אנחנו אומרים שאין עוד מלבדו, ואנחנו צריכים כך לקבל את הכל האנושות, את הכל חוץ ממני, אז אין רע בעולם חוץ מהאני. וכך אני רואה את זה. אתם למדתם תפיסת המציאות. כן. איך אנחנו מקבלים את המציאות, איך היא נכנסת בנו, דרך איזה מסננים, דרך איזה כחושים, איך שמצטיירת בנו, איך אנחנו רואים אותה כאילו שהיא נמצאת מולנו, אבל היא כולה בתוכנו, בתוך הרצון לקבל שלי, שם אני רואה את התמונה, שם היא מצטיירת, מחוץ אליה אין שום דבר, ואז בתוכי שאני מצלם אותה, שאני מפנח אותה, מרגיש אותה, אז אני עושה כל הדברים האלה אך ורק לפי החושים שלי, אך ורק לפי החושים שלי, תכונות שלי. ברגע שאני מתקן את עצמי, אני רואה עולם מתוקן. במידה שאני נופל מקלקל, העולם מקולקל. אז למה, איזה קדמה כאן יש או לא? זה הכל, זה הכל תופעות הפנימיות שלי. וחוץ מזה, אם אנחנו לא נדבר בצורה כזאת האמיתית, איך שאנחנו תופסים את הכל, אמנם שיש על זה היום מחקרים רבים שדווקא תומכים בזה, השאלה היא אחרת. מה שנעשה מחוץ לאדם זה הכל כדי לגלות את הרע שבו, לזרז אותו לתיקון. אז ודאי שהכל זה לטובה. הכל מה שמתגלה בעולם זה הכל לטובה. כי אם כבר התגלה, זה קידם אותי לנקודת התיקון, אפילו בדרך רעה. הבעיה היא עכשיו, מה אני עושה ברגע הנוכחי, מכאן ועלה. צד אחד קדימה, על זה אני צריך רק לחשוב. שום דבר חוץ מזה, צד אחד קדימה. זהו, מה יש לי מעבר? מעבר הכל מת. הכל כך חייב להיות. כן, אחור וקדם סרטני. לא. אלה, רק צד אחד קדימה, זה תלוי בי, זה אני צריך להגיד. ואז בצורה כזאת, בכל צד וצד, אם אני מתקדם, ובוחר רק אותו, ברגע זה, איך אני תופס אותו, אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, והאם אני תואם לו. וזהו. בכל רגע להשתדל להיות אדומה. להיות אדם, מה שנקרא.
שאלה הבאה, כאן בבקשה. פה, בבקשה.
שלום, יש לי שאלה. אני אחרי שנתיים מאוד אינטנסיביות של לימודים והתנדבות במוקד ובני ברוך, ופתאום ביום אחד זה פשוט נעלם. כל ההרגשה, כל החיבור. כאילו לא הייתי פה, כאילו לא, זאת אומרת, זוכרת את הדברים, זוכרת מה למדתי, אבל פשוט לא מצליחה שוב פעם להתחבר. אפילו להדליק ערוץ 66, כאילו משהו עוצר אותי.
תקיעה, כן.
מה לעשות? זאת אומרת,
תמשיכי ככה, מה את רוצה? למה זה מדאיג אותך?
כי אני יודעת שזה לא הדרך.
זאת אומרת, מה לעשות שאין רצון? יש לך חברה? את נכללת איתם יחד? את עוברת אותם סדנאות? את מקבלת מהם התעוררות? להתקדם, כמו שציינתי כאן, להתקדם אפשר רק על ידי כוח הסביבה. כאן אין לי כוח לעשות את הצד אחד, שני, שלישי, אין. זה רק על ידי הקבוצה. הכוח הזה, כן? הכוח הזה, אובה, טוב, לא חשוב, כן? אותו אני מקבל רק מהקבוצה. לי בעצמי לא, אני אגואיסט. אני רק יכול למשוך לעצמי, תביא לי. זהו. ולהתקדם קדימה, זה רק מהקבוצה. מהקבוצה. כוח מהקבוצה. בלבד. לכן זה ש זה שאת פתאום התחלת להרגיש שלא בא לך יותר להיות ככה, להתקדם כך, זה דווקא התחלה טובה לדרגה אמיתית, שעכשיו את פונה לקבוצה, מקבלת מהם כוח, ואז מבצעת את התהליך. רק על ידי זה. הרוחניות היא כולה בנויה למעלה מהבהמה שבאנו. אנחנו כוללים שני חלקים, כוח הבהמה וכוח האדם. כן? הכוח הבהמה שלנו זה האגו, זה העולם הזה, זה כל מה שיש בנו כאן. ובזה היית, את אומרת, שנתיים. זהו. ואחר כך לא מרגישה שום דבר מזה. כי באמת, חוכמת הקבלה לא באה למלות לך שום דבר בעולם הזה. אלא אם תתחילי להתקדם לכיוון האדם, הדומה לבורא, להתקשר עם האחרים, כן? לבנות כלי חדש. אז ודאי שמשם תתחילי לקבל גם כן מילוי לדרגת הבהמה. לא תרגישי שום חוסר. שום חוסר לא תרגישי. אבל הכלי שאת בונה, זה לא כלי שלך, זה שלך אישית. זה כולנו, זה אנחנו. זה משהו חדש. ולזה לא נכנסת. בזה נעצרת. נו, אז קדימה.
שאלה הבאה. שאלה הבאה, כן, שם.
אני לא יודע איך מדליקים אותו.
ערב טוב. כבוד הוא לנו לארח אותך.
תודה.
והשאלה שלי, שיעורי בוקר זוהר. לאחרונה אני מרגישה שיותר ויותר נשים קמות לשיעורים בקבוצה, בכל אופן בקבוצה שאני נמצאת בה, ואני, אנחנו ככה מחפשות את הגברים, כמה יש, כמה מי בא, מי
צריכים לחפש.
כן. והשאלה שלי כזאת היא, בשיעור הזוהר אני מרגישה שיותר ויותר אתה מכוון אותנו. השאלה היא אם הנשים גם אמורות לבקש בדיוק כמוכם, או שאמורות לבקש תמיכה לגברים. נוצר לי כאילו איזה בלבלה, אנחנו מסתמסות בבוקר, אנחנו תומכות בגברים בבוקר, אנחנו כל כך שמחות שאנחנו רואות אותם על המסך. אז בשיעורי זוהר אני כאילו מה אני מרגישה שכאילו את אותו כוונות שלכם אנחנו מבקשות. השאלה אם זה נכון, או שלבקש לגברים, או שלבקש לתמוך בגברים. איזה בקשה עלינו כשאנחנו צופות בכם בטלוויזיה? מה עלינו לבקש?
מה שיש לך בלב. מה שיש לך בלב. את לא יכולה לבקש משהו אחר. את לא יכולה עכשיו לתכנן או לכתוב כמו במחשב, אני רוצה עכשיו לבקש שהחברים שלנו שם, גברים האלו, הצלנים יקומו ויבואו וסוף סוף ישתתפו בשיעור בוקר, ואז אולי שהם ישתתפו, אז דרכם יבוא גם כן האור אלינו לקבוצת נשים וגם אליי. לא, לא. מה שיש לך בלב, זה תבקשי. שיהיה לך ברור מה שאת מבקשת. כי ככה לא ברור לך. את נמצאת בלימודים, בשביל מה אני, למה אני, כמה, בגלל שמשהו לא נותן לי לישון, נכון. אבל מה אני רוצה? איזה גברים, מה את רוצה מהם? לא, אני אומר ברצינות. רק לברר מה הלב רוצה. ואז, אחרי שיהיה ברור, אז לבדוק. האם זה רוחניות, האם זה נובע מקשר בינינו, בקבוצה. נשים יכולות להפעיל מערכת רוחנית לא פחות אלא יותר מגברים. יותר מגברים. דווקא יציאה מהגלות זה בזכות נשים צדקניות, מה שנקרא. זהו. לכן, אל תחכו לגברים. וטוב מאוד שיש הרבה נשים שקמות ופועלות, וזה מביא תיקון, זה מביא תיקון לעולם. אל תדאגו, אתם לא 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 לא, לא חייבות לחכות, תעשו אתם תיקון. בסדר,
אנחנו כבר מתקרבים לסיום. לפני שנעבור ממש לסיכום, אני רוצה להודיע שני דברים. קודם כל, קיבלתם כאלה גלויות, יש לכם על הכיסא כאלה גלויות של מכללת קבלה לעם, ואני רוצה להזמין את כל מי שהדברים מסקרנים אותו להצטרף ללימוד בצורה מסודרת במכללה שלנו מאלף ועטף. עומד להיפתח קורס בקרוב ברהובות וגם בערים נוספות ברחבי הארץ, אז תמלאו בבקשה את הפרטים, תמסרו ביציאה לנציגים של המכללה. אם אתם צופים בנו דרך הטלוויזיה או האינטרנט, אתם יכולים לקבל פרטים על מסלולי הלימודים גם באתר שלנו, במדור מכללת קבלה לעם, באתר kab.co.il, או במזכירות שלנו בטלפון 1-700-509-209. זה דבר אחד. דבר נוסף זה לגבי יום שלישי הבא. כמו שכולנו יודעים, ביום שלישי הבא יש לנו יום חג, ואנחנו נפגשים כולנו בבנייני האומה בירושלים לערב ייחוד מרגש ומשמח, שיהיו בו הופעות, שירים, הרצאה של הרב לייטמן, משחקי חיבור, הפעלות, יום שלישי הבא בשעה 6 בערב. אנחנו מזמינים את כולם לבוא ולהביא איתם חברים, בני משפחה, מכרים. זה הולכת להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה לקראת חג חנוכה. אנחנו רוצים לייצר אור גדול, אור אמיתי. גם לגבי זה פרטים אפשר לקבל במזכירות שלנו 1-700-509-209, או דרך האתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il. בואו נראה קליפ קצר על האירוע, מדליקים את האור ביחד.
איציק?
מה?
הבאת אותו מטף?
כן, בטח.
איציק, מה, נשרף לך שכל?
מה?
מה זה השפריצר הזה? איציק, הולך להיות אירוע ענק. הולך להיות הרצאה אש. הקהל הולך להיות בוער טילים, והולכים להיות שירים משהו פצצה, איציק. לך, תביא את המטפים הגדולים.
ערב איחוד בבנייני האומה ירושלים, יום שלישי 4 בדצמבר בשעה 6 בערב, מדליקים את האור ביחד.
איציק, אני לא יודע מה התחלתי, אבל אני ממש דלוק אש. איציק, איציק, מה אתה עושה?
ידעתי שאני אצטרך את זה.
לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם.
הם אמרו שאתה הולך לתת הרצאה אש בשבוע הבא ביום שלישי.
אני לא הבנתי.
הרב לייטמן, אנחנו ככה מתקרבים כבר לסיכום. איך אנחנו מסכמים גם את הנושא שלנו, מי אנחנו עם ישראל, וגם מתוכו יוצאים להזמין את כל החברים והחברות ליום שלישי הבא לבנייני האומה?
כן. אז מה הסיכום? סיכום שאנחנו נמצאים, קיבלנו שוב זמן לתיקון והתעוררות מסוימת, והעם מוכן לזה. אנחנו צריכים לצאת בכל מה שאפשר ולהסביר בכל, את, לכולם יש אינטרנט, לכולם יש יכולת להסביר את זה, אתם יודעים, דרך חמישה אנשים אפשר להגיע לכל העולם, נכון? יש כזה דבר. אז כל אחד מסוגל, כן? לכל אחד יש חמישה מסביבו. בוא נגיע לכל העולם. בסדר? תודה רבה.
לפני שנסיים עם שיר, יש לי בקשה ככה ממש מעומק הלב לכל החברים והחברות, גם כאן וגם בכל רחבי הארץ. האירוע של יום שלישי הבא בבנייני האומה, כדי שהכל יהיה קל וזורם ולא נחכה בתור בכניסה, אנחנו מבקשים להסדיר את הרישום עכשיו. מי שעוד לא נרשם, אנא מכם ממש עכשיו להסדיר את הרישום. זה יעזור לנו לדעת מבחינה לוגיסטית כמה יש אנשים, זה יעזור לנו לקבל אתכם מהר ובקלות, שלא נעמוד בתורים בכניסה. אז להסדיר את הרישום קודם, ולא לבנות על הרגע האחרון כרגיל, כי מזיכרוני באירוע האחרון בבנייני האומה היו מאות אנשים שנותרו ללא מקום. אז אל תשאירו אותנו לרגע האחרון עם הפתעות לא נעימות. אנא מכם להסדיר את הרישום מראש או בטלפון 1-700-509-209, או דרך האתר kab.co.il. יום שלישי הבא 6 בנייני האומה,
וגם אפשר להביא את בעלך.
ונסיים בשיר.
עבורו נברא העולם. אהבת חברים מחפש וכל החיים. אהבת חברים מחפש וכל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, על השנאה נעלה. יחד, יחד, נתעורר ביחד ונוהג זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מדרת החיים, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לו נחת והטוב יתגלה. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לו נחת והטוב יתגלה. הבורא הוא הקשר בינינו, הוא יוצר את הכל בתוכנו. העולם הגשמי נעלם, תוכו פשוט ומושלם. העולם הגשמי נעלם, תוכו פשוט ומושלם. יחד, יחד, לשלמות ביחד, מעולם מדומה. יחד, יחד, ועל עצמנו יחד, לנצח ביחד נחיה. ביחד, יחד, שבת אחים גם יחד, כולם נכללים זה בזה.